half. והיינו בעת שלושת ה... נתתי קצת איזשהו בסיס ראשוני, ההנחה הזאת שהתורה אמורה להיות נצחית, שזה בעצם מה שעומד ברקע הדיון הזה על שינויים. כי על פניו שינוי אומר שמשהו פה הוא זמני, זאת אומרת הוא לא מחייב, הוא לא לתמיד, הוא משהו שלובש צורה ופושט צורה, וזה מה שעומד בבסיס ההתנגדות האינסטינקטיבית לשינוי. בעצם כשבן אדם ששייך לעולם ההלכתי ניגש לסוגיית השינוי, הנטייה הראשונית היא להתנגד. ובהחלט אפשר להבין את זה, זאת לא בניגוד למקומות אחרים ששם...
גם בפיזיקה.
מה? כן, אבל בפיזיקה, שם יש כאלה שמבקרים את זה. כי זאת שמרנות, וצריך להיות פתוח יותר וכו', למרות שגם שם יש איזה סיבות טובות, אני חושב. אז תומאס קון כבר מדבר על זה. אבל בהקשר פה, יש איזושהי הנחה, נקרא לה תיאורטית, שעומדת בבסיס העניין. זה לא סתם נטייה שמרנית של בנם שלא אוהבים שינויים. אלא יש פה איזושהי הנחה שאם תורה ניתנת מסיני, והקדוש ברוך הוא אמר את זה, אז לא אמור לעבור שינויים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן משהו שאמור להתאים לעולם שהוא ברא, ואם אנחנו עושים שינויים, זה אומר שמשהו פה לא מתאים. אז איך זה יכול להיות? מה אנחנו יודעים יותר טוב מהקדוש ברוך הוא? מה צריך לעשות? אז לכן בהקשר הזה, זה בכלל שאלה של, כן, מושג השמרנות חוטף הרבה ביקורות לאורך כבר לא מעט שנים, אבל התחושה שלי שזה בשנים האחרונות הוא מקבל פתאום איזה רוח גבית. אולי זה לא דיברתי כאן, אני רק כמה משפטים. אפילו בשמרנות בהרבה מאוד הקשרים, שמרנות בעולם המשפטי, שמרנות בעולם ההיסטורי, והמחקר ההיסטורי. זאת אומרת, שמרנות בכל מיני הקשרים, בעיקר מדעי החברה כמובן, הייתה ועדיין, בהרבה מקומות מילת גנאי. מי שמחזיק בתפיסות שמרניות מסתכן בנפשו. מסתכן בנפשו, כן, לא ממשית, אבל מסתכן בנפשו המקצועית. זאת אומרת, אתה לא יכול, אתה לא תקבל משרה במקומות מסוימים אם אתה בא מתפיסת עולם שמרנית. ואני מכיר ככה לא כמה וכמה דוגמאות, אנשים סיפרו לי דברים באמת ככה מאוד, מאוד בוטים. והדבר הזה, כמו כל פעילות קיצונית, או לא יודע מה, אלימה, הייתי במובן מסוים אומר, מורה ריאקציה. מורה ריאקציה, וכיוון שכך, אז לאט לאט באים להישמע קולות שמרניים, אבל לא רק שמרניים, אלא שמרניים גאים. לא מוכנים יותר להישאר בארון. הפעם הראשונה שנתקלתי בתופעה הזאת, זה היה, עוד שהייתי בירוחם, עמוק בירוחם, זה היה לדעתי מעל 20 שנה, קראתי בעיתון ששטייניץ, יובל שטייניץ, אז עוד טיפוס אלמוני, ועוד מישהו, הקימו איזושהי תנועה לאקדמאים ימניים בארון. והם עשו סיור, הם הגיעו לקיבוץ צללים ליד ירוחם.
הוא בא מהשמאל.
כן, כן, הוא היה בהפגנה של גרינצווייג. לא, זה כבר היה אחרי, הוא עבר כאן איזשהו שינוי ומקימו איזושהי תנועה ובעוד איזה מישהו שאני לא זוכר לשמוע ומוצאה לאנשי אקדמיה בעלי תפיסות עולם שמרניות, ימין זה שמרנות, כן, דיברנו על זה פעם, לאו דווקא ימין פוליטי באמת, אם כי בישראל זה מאוד מאוד מזוהה, מאוד דומיננטי עם הימין הפוליטי, אבל באופן עקרוני בכלל, תפיסת עולם שמרני, גם בהקשר המשפטי, שומע מלימלך וסטרייך כל מיני תלונות על העניין הזה. זאת אומרת שיש דברים שאותם אתה לא יכול להגיד. זה משפטן, כמו מי שלא מכיר. בכל אופן, אז הם הקימו איזושהי תנועה ונתנו הרצאות ברחבי הארץ ובקיבוצים ובמוסדות אקדמיים, ולאט לאט, שם זה היה ממש הניצנים, אני חושב. אחרי זה, כן, פולק, פגשתי אותו במכון ויצמן, אלי פולק, כימאי, הוא היה כמובן כמה דלתות לידי, הוא הקים איזושהי תנועה, שכחתי איך קוראים להם, אנשי אקדמיה כאלה ימניים, בזמן האחרון זה כבר פחות פעיל, כי זה כנראה פחות כבר אישו, התחושה, פחות שומעים עליהם. אבל זה גם כן, זה היה תנועה ככה מאוד חזקה, הוא כלומר, חוסן, פרופסורים בחוסן מדיני וכלכלי. נדמה לי שזה היה...
זה
לא, זה קשור גם וגם. אמרתי, הביטוי העיקרי בישראל הוא דווקא בהקשר הפוליטי, אבל זה גם וגם. זאת אומרת, זה גם חוסן מדיני וכלכלי. זה לא בכדי נקרא ככה. למרות שאתה שומע אותם בעיקר על העניין המדיני
לא,
ביטחוני. לא, לא. חוסן, מה שהם קוראים חוסן כלכלי, כוונה קפיטליזם.
קפיטליזם.
זה שמרנות. קפיטליזם זה שמרנות. קפיטליזם זה שמרנות בהגדרה. זה יותר שמרנות מאשר ימין פוליטי. בישראל זה מתקשר לימין פוליטי, אבל מדיני. אבל ארצות הברית, מה זה רפובליקה? רפובליקנים זה שמרנים כלכליים. כלכליים, דתיים, זאת אומרת, בהקשרים פחות ביטחוניים. גם שם יש את העניין הביטחוני, אבל פחות.
לא, לא אמרתי את העניין הביטחוני, אבל זה לא... אבל יש...
אבל זה... במקור אני חושב שהחלוקה השמרנים, ולא שמרנים דווקא בהיבט הכלכלי יותר. טוב, לא משנה, בכל אופן, עובדה שהחלוקה הזאת, דיברנו פעם על ימין ושמאל, שהחלוקה הזאת על כל הרעיונות שתחת הכותרות האלה מתחלקת עם קורלציה גבוהה. מי שימני בהקשר המדיני-ביטחוני, ימני בדרך כלל בהקשר הכלכלי, ולהפך, אני אומר עוד פעם, בזמן האחרון התמונה נעשית יותר מורכבת, וכבר יש גוונים שמערבבים את הצדדים האלה, ועדיין הקורלציה היא קורלציה גבוהה. היה אפילו במקור ראשון לפני כמה זמן, היה נדמה אפילו גיליון שמוקדש לעניין הזה, למה הציונות הדתית נוטה לשמרנות כלכלית. ימין כלכלי. מישהו שם ביקה את החוסר הרגישות החברתית שמגלים, למרות שכאילו מחויבים לרעיונות של התורה, ושהתורה היא כמובן סוציאליסטית, זה ברור, ולכן איך זה יכול להיות שהם נוטים לכיוון כלכלי שמרני או ימני. הכל היה שטויות מאלף ועד תף בגיליון ההוא. אבל זה בדרך כלל חלק מאותו עניין, כי אנשים בוחרים לראות בתורה את מה שנתאים מהם. בתחומים האלה לפחות, אולי גם בתחומים נוספים. כן, לא, אבל אני חושב שפה זה הרבה יותר, כי פה באמת אין כלום. אין כלום, זאת אומרת, אתה ממציא. מה שאתה רואה בתורה בתחומים האלה, רוב גדול של מה שאתה רואה, אתה ממציא. אתה יכול להביא, בסדר, הערה מפה, הערה משם, אתה עושה לזה קצת פרשנויות, וזה נהיה סוציאליסטי או קפיטליסטי או מה שאתה רוצה. אני חושב שהיעדר האמירה של התורה הוא בעצמו קפיטליזם, אבל זה לא בגלל שהיא אומרת את זה, אלא מה שהיא לא אומרת.
אני יודע שהיו צעירים פה למזגנים של בני עקיבא, באו מהקיבוץ הדתי.
בני עקיבא היא תנועה סוציאליסטית. בני עקיבא היא תנועה סוציאליסטית מובהקת.
ברור, תורה
ועבודה. כן, אבל היום זה כבר השתנה, כי זה השתנה מלמטה.
אז הוא מזכל במשכורת, וזה במשכורת,
וכל זה. מאיפה
הוא יביאו? מהמגזר הפרטי?
הוא יביאו
מהקיבוצים,
שם זה חינם. זה משנה, זה יכול להיות הסיבה, אבל בסופו של דבר בשורה התחתונה, זאת הייתה תנועה סוציאליסטית, לגמרי. היה מאבק מסוים של השטח נגד הממסד של התנועה. בתקופתי בתיכון, היה מאבקים קשים. חבר'ה תיכוניסטים הלכו ועידה ארצית של בני עקיבא, ועידה עולמית, ככה ניסו לקבל רשויות דיבור. התחיל המרד של ישיבות הסדר שרצו שיכירו בהם גם כמשהו לגיטימי, כי היה רק גרעיני נחל. לא היה חוקי ללכת לישיבת הסדר, זה היה כאילו דרגה שנייה, כאילו עדיפות שנייה התחיל להיות באיזשהו שלב, זה גם היה ויתור. והיה שם מלחמה קשה, אני חושב שהימין בא מלמטה בהקשר הזה, לא מלמעלה. אבל בכל אופן, חלק מה התהליך הזה, זה שמתחיל להישמע איזשהו קול ימני גם בוויכוחים האינטלקטואליים. אחד הביטויים לעניין הזה זה נגיד מכון שלם בירושלים, כן, הוצאת ספרים שלם והמכון חזוני, האחים חזוני, שהקימו את זה, שזאת מטרתם המוצהרת, זאת אומרת לייצר איזושהי אלטרנטיבה לאקדמיה שהיא במובן הגדול בתחומים האלה של אני אומר מדעי החברה ששמתי היא שמאל מובן ולתרגם חיבורים רלוונטיים שבישראל בכלל לא הכירו אותם, לא היה תרגום של חיבורי מופת שדוגלים בכיוון ימני, פשוט לא תורגם. יש, אני שמעתי פעם, זה אומנם לא כל כך קשור לימין ושמאל, יותר לדתיים ולא דתיים, או תנ"ך ולא תנ"ך, יש קשר. היה יהודי בשם, איך קראו לו, הרופא הרוסי, וליקובסקי. עמנואל וליקובסקי, מכירים? טיפוס מהסרטים, ממש מרתק. היה רופא יהודי רוסי, שפיתח כל מיני תיאוריות, הוא חילוני לגמרי, שום קשר ליהדות, פיתח תיאוריות על זה שהתנ"ך כולו אמת היסטורית ויצא למלחמות ועם תיאוריות על מחקר של המזרח הקדום, הוא הזיז את התיארוך של ההיסטוריה של המזרח הקדום ב-600 שנה, הזיז, כלומר, הציע שזה לא התיארוך הנכון מה שמקובל במחקר ההיסטורי, ואז הוא הראה שכל מיני דברים פשוט נופלים אחד על השני כמו פאזל. זאת אומרת, זה פותר המון בעיות שנשארו פתוחות במחקר ההיסטורי. הוא הוציא סדרת ספרים, הוא היה חבר של איינשטיין, הוא הגיע, קצת ידיד של איינשטיין, לא יודע עד כמה, ככה הוא כותב. תמיד, אבל הוא הגיע לפרינסטון, כי אף אחד לא הקשיב לו. הוא הגיע לפרינסטון לדבר עם איינשטיין במכון לימודים מתקדמים, שהוא ישב שם, הוא אמר, שם האוזן קשבת, ואיינשטיין קצת כותב עליו גם, זאת אומרת, יש קצת חליפת מכתבים ביניהם. מתברר שהחרימו אותו, והגיעו איומים להוצאות ספרים שלא יעיזו להוציא את הספר שלו. לא נאמר בארץ אגב, בחו"ל. כי הוא לא כתב בעברית, הוא לא ישראלי, הוא רוסי. עכשיו, באיזשהו שלב הוא הוציא את הספרים לבד, איך שהוא הצליח, העולם הוא גדול, אתה לא יכול לעצור את זה לגמרי. וזה עורר הרבה רעש, עד היום יש הרבה ביקורות, לא מסכימים, כן מסכימים, בסדר, יש מקום להתלבט על הדברים עצמם שהוא אומר, אני בעצמי לא נכנסתי לפרטים, אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל בארץ זה לא תורגם בכלל, בארץ אי אפשר בכלל לתרגם דבר כזה, גם בגלל הגודל, אין פה מקום להרבה מדי קולות, פה האופנה הרבה יותר חזקה בארץ מאשר בחו"ל, בגלל שברגע שאתה משתלט על ה... לא יודע מה, ל-50 אנשי האקדמיה המרכזיים שיש בתחומים האלה, כי זה מה שיש בארץ, אז גמרת. זאת אומרת, אתה לא, אין דרך לעשות את זה אחרת. ובארצות הברית לך תשתלט על 2,000 איש, זאת אומרת, או 2,000 משרות, וזה, או לא יודע כמה, הרבה יותר בעצם. זה לא, זה הרבה יותר קשה, או באירופה. באופן, בארץ זה תורגם במחתרת, ויצא, אני שמעתי את זה מקלתו, מביתו, לא קלתו, ביתו, שולמית קוגן, הוא כבר נפטר מזמן, כמובן, שולמית קוגן, שבעלה היה נוירולוג שגר בגבעתיים, והיא באה לתת סמינר בבר אילן, כשהייתי שם בפיזיקה. היא באה, או הוא בא, לא הוא בא, בעלה הגיעה, והוא נתן שם סמינר על התיאוריה של וליקובסקי, והוא סיפר, הם התחילו להוציא את הספרים, שולמית קוגן הייתה זו שתרגמה והוציאה, מה?
נראה שזה לא היה כל כך במחתרת, אם הוא היה נתן את הסמינר.
לא, קודם כל זה היה בפיזיקה. ובית, זה באמת היה בשלב כלשהו, אחרי שהוא כבר התחיל להוציא את הספרים, שהוא נלחם על זה ואף אחד לא התחיל להוציא את הספרים. עכשיו, הספרים הם מעניינים. אבל כן, אם זה נכון, אבל הוצאות ספרים לא אמורות להתעניין אם זה נכון או לא. זה מעניין, זאת אומרת, זה כל מעניין. אנשים, ודאי שיש לזה איזשהו ביקוש לכל הזה. הוא לא היה. אין, אתה לא הצלחת, הם סיפרו, הוא סיפר שם בהרצאה. שאין, לא נתנו לו הוצאות ספרים להוציא את הספרים האלה. זאת אומרת, איימו עליהם בכל מיני איומים, ממש כמו בעולם חרדי. אתם מכירים את הסיפורים על, 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 על רמב״ם פרנקל. רמב״ם פרנקל, כשהכניסו בסדר זרעים, הכניסו הפניות לכתבי הרב קוק, שבסך הכל הוא אחד מבחירי הדוברים, לפחות בתחום הזה, של זרעים. רק הרב בלומנצוויג עשה את העבודה, חלק מהעבודה, מירוחם, ראש הישיבה בירוחם. הוא השתתף בעריכת הקובץ הזה. באיזשהו שלב הוחלט, הם קיבלו איומים למערכת, ואני יודע ממישהו שעבד שם. הם הגיעו למערכת, אם אתם תוציאו את זה עם הרב קוק, אנחנו נוציא חרם על הרמב״ם הזה, אף אחד לא יקנה אותו. הם החליטו להוציא את ההפניות לרב קוק, לא תמצאו, אין הפניות לרב קוק, בסדר הזרעים של פרנקל. הרב לונצוויג משך את העבודה שלו, לא הסכים שיפרסמו את זה. ובמרכז אחרי זה הוציאו איזה רמב״ם אלטרנטיבי כדי להתחרות
בפרנקל. הם החליטו גם להוציא את ישיבת בלוי עם... החליטו להוציא את ישיבת בלוז'ין
מההיסטוריה.
מההיסטוריה?
כן.
למד בישיבת בלוז'ין.
אתה יודע שהרבה דברים הוציאו מההיסטוריה, גם בישיבת בלוז'ין. תקרא, יש, קוראים לו שלמה, נאה? לא נאה. שטמפר. הוא עושה כל מיני מחקרים על ישיבת בלוז'ין. הוא חשף הרבה דברים שהוציאו מההיסטוריה. ישיבת בלוז'ין היו כל מיני דברים מעניינים. בכל אופן, שהכניסו להיסטוריה גם. נתן. מיתוסים על החזרת המפתחות לשמיים, שאיימו לסגור את הדברים, ואומר, זה לא היה ולא נברא. אנחנו גדלנו על זה בבני פרק, זאת אומרת, המיתוס הזה. בכל מקרה, לא משנה, קיצור, כל העצק הזה, אני באתי בסך הכל רק להגיד שנוצר איזשהו קול שמרני נגדי, איזשהו מחקר שמרני נגדי, ונוצר תיאוריה שמרנית, ועכשיו מתחיל ככה חיים נבון כמובן, הוא מאוד נגד עצמו תחת הכותרת הזו של שמרן, אבל בעולם השמרני זה מחולק לשני גוונים שהרבה פעמים קשה להבדיל ביניהם, אחד מהם זה הגוון הפסיכולוגי. זה שמרן פסיכולוגי, סתם הוא לא אוהב שינויים, יש לו התנגדות אינסטינקטיבית כזאת לשינוי. זה אופי, יש לו אופי. יש כאלה שיש להם דרך כאלה שלא. ויש את השמרנות כתפיסה אידיאולוגית. שמרנות כתפיסה אידיאולוגית, זו איזושהי תפיסה שמאמינה בזה שיש איזשהו common wisdom שנוצר, ואם אתה הולך עם מה שהמסורת אומרת, אתה כנראה לא תטעה, או תטעה פחות. המצאות חדשות זה משהו שלך תדע, או שיעבוד או שלא יעבוד. יש איזשהו חוסר אמון בחידושים, אבל לא במובן של שמרנות פסיכולוגית, אלא במובן של בתפיסת עולם. ההנחה היא שהחוכמה שנצברה לאורך הדורות כנראה יש בה ממש, לא סתם. עכשיו, התפיסה הזאת כמובן יכולה להוביל הרבה דברים, מהקופנקטורה ועד כמה מיליארדים סינים עושים את זה כבר, אני לא יודע, 2000 שנה, זה בטח נכון. או שכן או שלא. אבל יש תפיסות כאלה, זה השמרנות האידיאולוגית. עכשיו את כל זה, אני סוגר את הסוגריים, לא יודע איך הגעתי לכל זה. כל מה שרק רציתי להגיד פה זה שבהקשר ההלכתי, כשאנחנו מדברים על שאלת השמרנות, אז יש כמובן היבט שלישי, שהוא לא השמרנות הפסיכולוגית ולא השמרנות האידיאולוגית, אלא השמרנות בגלל שאם הקדוש ברוך הוא אמר, זה כנראה נכון ואין שום סיבה או היגיון לשנות. זה חלק מהאידיאולוגיה. לכן פה זה לא שאלה שאמורה להיות שנויה במחלוקת אידיאולוגית או בתלויה באופי. אבל גם פה זה תלוי. גם באופי וגם באידיאולוגיה. ולמה? כי כמו שאנחנו נראה בהמשך, לא כל שינוי בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא לא צדק. או כן, שזה כאילו לא יכול להיות בתפיסה דתית. כן.
לא כל כך למה... אם אני לא יודע אם זה הייתה הכוונה, מה שתראו קודם, למה זה שונה עקרונית? לפחות מבחינת האמירה שהקדוש שהתורה היא נצחית והקדוש ברוך הוא ודאי זה כשלעצמה. זה לא יכול להיות שונה עקרונית מניעה בפיזיקה. גם בפיזיקה, ההנחה המקובלת לפחות זה שהחוקי הפיזיקה לא השתנו.
ברור שהם לא השתנו, אבל מי אמר שהראשונה הם צדקו?
אז כנ"ל לפה, אז מי שמשנה זה...
אתה נכנס למשפט האחרון שאמרתי, שלא כל שינוי אומר שהקדוש ברוך הוא טעה, אוקיי? על זה אני מדבר.
אבל מה עם זה שהקדוש ברוך הוא עצמו אמר שהוא מעניק את הסמכויות האלה לכל מנהיגי הדור, כל מנהיג בדור שלו, שהוא יפרש ושהוא ימשיך את העניין.
אוקיי.
יכול לשנות.
ממשיך את אותו עניין. ממשיך את אותו עניין. אני כרגע בנקודת המוצא. נקודת המוצא היא שאם הקדוש ברוך הוא אמר משהו, הוא כנראה נכון. אוקיי? מעבר לשלט הסמכות, לא בשלט הסמכות, אלא במובן המהותי. אפילו אם יש לי סמכות, אני לא רוצה לעשות משהו לא נכון. יש לי סמכות, אבל זה לא נכון. אז זאת אומרת, אני אגיע גם לשלט הסמכות.
דעת שהוא בעצמו אמר שאפילו בתורה כתוב שיגידו לך על ימין שהם שמאל
ואחור שימין. לא, לא כתוב שיגידו לך על ימין שהוא שמאל. לא תסור ימין או שמאל כתוב. חז"ל דורשים אם יגידו לך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, וגם זה מחלוקת בבלי וירושלמי, לא כל כך ברור. אבל אני אומר אותם, נקודת המוצא השמרנית בדיון הזה היא יותר חזקה מאשר שני האספקטים שדיברתי עליהם קודם. כי זה לא רק פסיכולוגיה, וזה גם לא רק תפיסת עולם של common wisdom, או תפיסת עולם של הרבה לא טועים. זה לא הנקודה. הנקודה שהקדוש ברוך הוא לא טועה. זה לא שאלה של אנשים כאלה ואחרים שלא טועים. זה נקודת המוצא. מצד שני, קראנו בפעם הקודמת את הרמב״ם, את השלוש הלכות הראשונות האלה, בהלכות ממורים לפרק ב', ושם ראינו שבכל זאת הרמב״ם בצורה מאוד ברורה מדבר על שינוי. ולמרות האמירות התקיפות על נצחיות התורה שהרמב״ם עצמו כותב, הוא עצמו מדבר על שינויים בצורה מאוד ברורה ועל השולחן. הוא מבחין בין הלכה בהלכה להלכה ב' בין שינוי בהלכה דאורייתא לבין שינוי בהלכה דרבנן, וראינו שבעצם הבעיה של השינוי היא בעיקרה בעיה של סמכות ולא בעיה של מהות, שזה בעצמו אומר משהו. זה בעצם אומר שברמה המהותית אין בעיה של שינוי, זאת לא הנקודה. רק צריך לראות שמי שעושה את זה הוא הגוף המוסמך לעשות את זה. מי זה הגוף המוסמך? בהנחות דאורייתא זה צריך להיות דבר שנקבע במניין, צריך מניין אחר להתירו. אז אם משהו נקבע בסנהדרין, צריך סנהדרין כדי לשנות אותו. וזהו, לא משנה מה היחס חוכמה המניין בין ההרכבים. בהלכות דרבנן צריך שהסנהדרין שבאה לשנות, המאוחרת יותר, צריך סנהדרין וצריך שתהיה גדולה בחוכמה ובמניין. מה הוא מסביר? גדולה במניין, הכוונה כי חכמי הדור מצטרפים לאלה שיושבים בבית דין עצמו. זאת אומרת, סופרים איזושהי ספירה יותר רחבה מאשר מי שיושב בבית דין, ובבית דין עצמו זה תמיד 71.
מה לגבי פרשן של הפשט? לאיזה קטגוריה זה נכנס?
דאורייתא.
כי אמרת דרש, זה כאילו
דברי סופרים. לא, לא אמרתי דרש. אמרתי פרשנות לעומת חקיקה. פרשנות זה כולל גם דרש, למרות שלפי הרמב"ם דרש הוא דברי סופרים, ולכאורה היה צריך להיות שייך להלכה ב', אבל לא. ולכן זה גם לא דאורייתא, במשנת הרמב"ם זה לא הבדל של דאורייתא מול דרבנן. זה הבדל של פרשנות מול חקיקה. כאשר דרש הוא בעת, בהקשר הזה נתפס כפרשנות. ולמה? כי הדרש, בניגוד לתקנות דרבנן, אפילו לפי הרמב"ם של דין דרבנן, הדרש הוא לא תוצאה של חקיקה כי חכמים החליטו שכך הגיוני. אלא הם מוציאים את זה באיזשהו מובן מהפסוקים. באיזה מובן? אז דיברנו פעם על העניין הזה שזאת הרחבה ולא חשיפה, אבל העוגן הוא הפסוק. זאת אומרת, ולא הסמכות של האדם. וכמו שאני הסברתי בפעם הקודמת, אולי זה מחדד את התשובה לשאלה שלך, בפעם הקודמת אמרתי שבדרך כלל התפיסה, ההסברים המקובלים בהבחנה בין הלכה א' והלכה ב' ברמב״ם, זה שחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. לפעמים חכמים מחזקים יותר את הדין דרבנן, כי הם מפחדים שהוא יתערער, דווקא בגלל שהוא פחות בתוקף מהדין דאורייתא. אבל כאן התחושה שלי שיש משהו יותר מהותי, לא רק עניין טכני. כי בשינוי של הלכה דאורייתא, אתה בעצם מפרש אחרת את הפסוקים. אז אתה לא יוצא נגד סמכות הראשונים. הם אמרו שהקדוש ברוך הוא אומר לעשות ככה, ואתה חושב שהקדוש ברוך הוא אומר לעשות ככה. וכשאני אעשה את מה שהם אומרים, אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לפי פרשנות בית הדין שבדורי. אם אני טועה, אני לא טועה במרד נגד בית הדין הקודם, אני טועה במרד נגד הקדוש ברוך הוא. בסדר? הקדוש ברוך הוא עצמו אמר, מה שאמרת קודם, שהבית דין שבדורי הוא זה שאמור לפרש מה הוא, מה הקדוש ברוך הוא מתכוון לומר מבחינתנו, מבחינת הדור שלנו. אבל כשאני יוצא נגד דין דרבנן, חקיקה, לא דין דרבנן, אלא חקיקה של חכמים, גזרות, תקנות, סייגים, במצב כזה, בית הדין המאוחר יוצא נגד סמכותו של בית הדין המוקדם. זאת אומרת, ההלכה יונקת לא מזה שהקדוש ברוך הוא אמר את זה, אלא מזה שהחכמים החליטו שכך צריך לעשות. אם אתה יוצא נגד סמכותו של בית הדין המוקדם, אתה צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. ולכן פה ההבחנה היא לא רק שאלה שנוגעת לתוקף ההלכתי. אם זה היה חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, אז הייתי תולה את זה בתוקף ההלכתי. מה שבתוקף נמוך יותר, הוא כנראה דורש דרישות גבוהות יותר כדי לשנות אותו. אז רק שאלה של התוקף, האם זה דרבנן או דאורייתא. אז אם לפי הרמב"ם הלכות של נובעות מדרשות הם דרבנן, הייתי מצפה שזה יסווג בהלכה ב', שהדרישות לשנות את הדרשות תהיינה גבוהות יותר, כי זה הלכות דרבנן. אבל הרמב"ם ממיין את זה בהלכה א'. וזה עוד, לא חשבתי זה פעם קודם, אבל אני אומר, לאור השאלה שלך, אולי זה מחזק אפילו עוד יותר את הטענה שלי, שלא מדובר פה על שאלה של התוקף, חיזוק של תוקף הלכתי נמוך, אלא מדובר פה בטענה מהותית. ובמובן המהותי יש דמיון רב בין דרשות לבין פרשנות, רגילה. כי אתה מפרש פסוק, אתה לא מחדש הלכה מעצמך, ושאתה חושב שזה נכון, אלא אתה חושב שזה מה שהפסוק אומר. אז לכן באמת זה ישייך להלכה א' ולא להלכה ב'. ראינו בתוך הדברים גם את המחלוקת של הרמב"ם והרייבד בהלכה ב'. מה קורה עם בטל הטעם של התקנה? אם בטל הטעם של התקנה, אמרתי, אז לכאורה היה מקום לשייך את זה להלכה א', למרות שזה דין דרבנן. למה? כי לפי ההסבר המהותי שלי, אתה לא יוצא נגד סמכות הבית דין הקודם. אתה בסך הכל אומר שהנסיבות הן כבר אחרות, ומה שבית הדין אמר לא רלוונטי. אם הוא היה חי היום, גם הוא היה מסכים איתי. אז פה היה מקום להשוות את זה לשינוי של הלכה דאורייתא, כי אני לא באמת יוצא נגד סמכותו של בית הדין הקודם. אז פה היה מקום להגיד שנידח מניין אחר, זה לא גדול בחוכמה ובמניין כמו בהלכות הרבנן. אבל הרמב״ם טוען גם פה שצריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. בסדר? זה מצד אחד. אבל הרייבד שחולק עליו באמת אומר שלא. הרייבד אומר שאם השינוי מתבסס על שינוי נסיבות, זאת אומרת אם בטל הטעם, אז אין את הדרישה של גדול בחוכמה ובמניין. ועוד פעם, אחורי הדברים יושבת באמת החלוקה הזאת שנגד איזה סמכות אתה יוצא. נגד הסמכות של הבית דין המוגדר, או נגד הפרשנות שהם נתנו לתורה, ואתה בעצם מדבר על מה התורה אומרת, לא האם לציית לבית דין או לציית לבית דין. השאלה איך מצייתים לקדוש ברוך הוא, לא האם לציית לבית דין. ולכן לכאורה הרייבד צודק. הרמב״ם פה אומר בכל זאת, בהלכות דרבנן אנחנו לא עושים חלוקות, או בגלל שהוא חושב שלא בטוח שהשתנו הנסיבות, מי אמר שהבחנה הזאת נכונה בעצמה, גם זאת הבחנה שדורשת סמכות, או לא פלוק כזה, זאת אומרת, איזשהו רצון להשוות את כל הדין עד הרבנן, שלא יהיה פה בלגן, בכל מקרה הרמב״ם אומר אחרת.
אני אפשר להבין
את זה
דווקא על רקע
לא בגלל שזה נכון. כן, אבל השאלה אם הוא קבע את זה גם על נסיבות שונות מהנסיבות שהיו בזמנו. כי כמו שאמרת קודם, יש איזשהו קשר למוטיבציה שלהם, למה זה גם נכון לעשות את זה. אם הנסיבות השתנו, אז זה לא נכון, אז גם הם עצמם היו מסכימים היום.
היו מסכימים, זה שהם היו מסכימים, שוב, זה יכול להיות הסברה שהעניינית של הרייבד.
אמרתי,
אם אתה דורש בדרש, זה הרמב״ם הזאת בכמה וכמה מקומות, אם אתה דרשו במידות, הכוונה הדרש או פשט, זאת אומרת, הם הוציאו מהפסוקים משהו. וזה בדיוק מחדד עוד יותר, שהוא אפילו לא צריך להגיד מה עם הפשט, כי הדרשות לשיטתו זה דברי סופרים בכלל. אז אם על זה הוא אומר את זה, אז זה ברור. כלומר, כל פרשנות כולל פרשנות כזאת, שבעצם התוצר שלה הוא הלכה דרבנן. ככה אני פחות מבין. לא משתנה אף פעם. כן, עכשיו, אבל הרי ברור שיש ענייני פרשנות שהם לא דרש. יש ענייני פרשנות שהם לא דרש, ויכול להיות, יכולה ליפול מחלוקת בהם. של הרמב״ם איכשהו, הנושא על מה נופלת מחלוקת זאת שלה לא פשוטה. אבל הרמב״ם חושב שהדרשות אצלו מבחינתו זה אוסף כללי הפרשנות, באופן כללי כשהוא מדבר על זה. אני חושב, בכמה מקומות רואים את זה. אז זה ההלכה א' ב' שראינו בעצם פעם הקודמת, אני לא זוכר אם קראנו את ההלכה ג', בואו נראה מהר, זה רק עניין הערה. באמת דברים אמורים בדברים שלא עשו אותם כדי לעשות סייג לתורה, אלא כשאר דיני תורה. אבל דברים שראו בעדים לגזור ולאוסרם לעשות סייג, אם פשט איסורם בכל ישראל, אין בעדים גדול אחר, יכול לעוקרן ולהתירן, אפילו היה גדול מן הראשונים. אז פה זה דרגה שלישית. ואת, יש דברים שאפילו אם אתה גדול בחוכמה ובמניין, אתה צריך לשנות. זאת אומרת, יש דברים שכל בית דין יכול לשנות, יש דברים שזה לא גדול בחוכמה ובמניין, יש דברים שאדם אפשר לשנות בכלל, המקום הזה הוא גמרא. זאת אומרת, הגמרא על יאי נסך שם, יש שם איזה דיון ארוך בגמרא, רובין נדמה לי, לא זוכר, שאם זה דברים שאסורים משום סייג, אז אותם אי אפשר לשנות בכלל, ואגב הרייבד פה לא משיג. זאת אומרת, נראה שהוא מסכים לעניין הזה, למרות שהוא חולק בדבר שבטל טעמו, ומה קורה אם זה נעשה משום סייג לתורה, אבל היום הסייג הזה לא רלוונטי. לא יודע בדיוק למה הכוונה. אני חושב שהרמב״ם לא מתכוון לדבר על הלכה ג'. הדברים שנעשו משום סייג, נגיד לאכול עוף בחלב, אסרו שמא תבוא לאכול בשר בחלב. זה סייג, אוקיי? אבל נגיד שאין יותר בשר בשוק. הצמחונים הצליחו. בדיוק שמעתי בדרך שיש בעולם המוסלמי עכשיו בחג הקורבן, יש צמחונים שמורדים נגד העניין הזה, יש מסעדות צמחוניות, מאוד מעניין. תמיד הם מצטיירים כזה גוש אחד נטול פנים, ויש, כן, יש תהליכים שקורים אצלנו, קורים גם שם. בכל אופן, אז אין בשר יותר, אז אין מה לאסור את העוף בחלב עד הוא בשר בחלב, נכון? עכשיו, מצד שני, זה נאסר משום סייג. הדבר שנאסר משום סייג אומר הרמב״ם, לא יעזור שום דבר, אפילו בית דין גדול בחומה ובמניין.
מכניס פה עוד איזה תנאי שאני מבין מה הוא קשור, שפשט איסורן בכל ישראל.
כן, פשט איסורן בכל ישראל.
אם בית דין, אם בית דין גדול גזר סייג, למה זה חשוב אם זה פשט
או לא בכל ישראל? אנחנו נראה את זה בהמשך. כל גזרה של בית הדין צריך לקשוט בכל ישראל. זה אפילו לא תנאי לחוסר אפשרות לשינוי, זה תנאי לתוקף הקביעה עצמה.
אבל זה מביא את זה דווקא כאן,
דווקא
בהקשר של...
הוא רק מצייג את זה, כי בהמשך הוא...
אי אפשר לבטל אותו.
לא, אני אומר, זה פה, כי הוא פה מדבר על ביטול. בהמשך הוא יתאר את זה, ושם הוא יראה את זה כתנאי לעצם התוקף.
לא, לא, גם בהלכה בית הוא כותב. בדין שגזרו גזירה או תקנו תקנה ונגעו מנהג, הוא פשט הדבר בכל ישראל.
זה פשוט תנאי שאומר שזה תקף.
גם שם הוא אומר את זה.
פשוט אומר שזה תקף, אחרת זה לא תקף.
שזה תקף או שיש לזה הגנה?
מה?
שזה תקף או שיש לזה
הגנה? לא, זה תקף. אם זה לא פשט, אז זה לא תקף.
בזמן שהם דברו את זה, לפני שרוב המתחיל לקיים את זה, חייב לא לעבור את זה שוב זמן שרוב
המתחיל. לא, ברור, אתה צריך לעשות כי בית הדין קבע. אבל אחרי שהתקנה הזאת לא פשטה, או הגזירה הזאת לא פשטה, אז היא כבר לא תקפה יותר. מתי זה קורה? בית הדין כנראה גם צריך לקבוע את זה.
אולי לקרוא בן אדם שנדר על עצמו נדר, ואחרי זה הטעם של הנדר כבר נהיה לא רלוונטי. כמו מרחיק את עצמו איזושהי עבירה.
אותו עיקרון, עדיין הוא צריך לפתוח, או זאת אומרת להפיר. אלא אם כן... אלא אם כן, נגיד, יש נסיבות מסוים, הרב עובדיה כותב בתשובה, אני חושב שזה דבר פשוט בסברה. כי שואלו אותי את זה לא מעט, אז מה קורה אם מישהו התחיל לעשות, עשה משהו שלוש פעמים, שזה נחשב כמו נדר, יש דעות שזה נחשב כמו נדר, אבל הוא עשה את זה כי הוא היה בטוח שזה הדין, אבל זה בכלל לא הדין, סתם מנהג כזה או אחר. אז אם הוא חשב שזה הדין ולכן הוא עשה את זה, אז זה לא עכשיו כנגד. אתה לא צריך ללכת לחכם, זה לא פתח שחכם צריך לפתוח אותו. אלא זה אתה יכול בעצמך כבר להפסיק. לא צריך אתרת נדרים על דבר כזה. אבל נדר ממש זה גוף מה שעושים בפתח. שואלים, מה היה קורה אם היית יודע שכך וכך? יש פתח וחרטה, אני מדבר על פתח. לכן זה קצת שונה בין מנהג של שלוש פעמים לבין נדר, אבל גם בהקשר של נדרים יש איזה משמעות לטיעון הזה. בכל מקרה, אז מה שאני אומר זה שבהלכה ג' נדמה לי שהרמב״ם לא מדבר על דברים שעשויים משום סייג והשתנו הנסיבות. אם השתנו הנסיבות, אז דברים שעשויים משום סייג, אני חושב לפחות, כן נתונים לשינוי. באיזה תנאים? יכול להיות שבית דין גדול, סביר, שבית דין גדול בחומה ובמניין, כמו בהלכה ב', לשיטתו, לפי הרייבד, כל בית דין. בסדר? אבל כן ניתן לשינוי. דבר שנעשה משום סייג, מה שהרמב״ם מתכוון לומר זה אם לא השתנה, אלא בית דין מאוחר חולק על הבית דין המוקדם. בסדר? כאן הוא אומר שאם הבית דין המאוחר גדול בחוכמה ובמניין, גם כן לא יכול לשנות. גם כן לא יכול לשנות את זה, אם זה נעשה משום סייג. מה שהלכה דרבנן רגילה, כן אפשר לשנות אם הבית דין הגדול מאוחר בחוכמה ובמניין. אבל אם השתנו הנסיבות והסייג הוא כבר לא רלוונטי, אני לא יודע, אבל אני חושב שזה לא זה מה שכתוב פה. לא, לא על זה הוא מדבר שאי אפשר לשנות את זה בכלל, וזה נפקא מינה על הרבה דברים. לאור זה, תחשבו למה הרייבד לא חולק. הוא לא חולק כי זה לא רלוונטי מבחינתו אולי. בגלל שבמקום שהשתנו הנסיבות, לפי הרייבד אין בכלל את הדרישה הנוספת שיהיה גדול בחוכמה ובמניין. אז מילא הוא לא צריך לסייג את זה ולהגיד שבדבר משום סייג, זה לא יעדור. כי כל... אין דרישה כזאת. לכן יכול להיות שזה שהרייבד לא חולק פה, אז לא בטוח שזה אומר שהוא מקבל את הטענה הזאת. לא יודע, אולי. אם הכל זה באמת קצת סתום פה, אז אני לא יכול להוכיח את הדברים. כל מקרה, אני חושב ש... טוב, שאלה אני חובת הראיה, שאלה טובה. אפשר לפרש את הרמון כך או כך. הלכה ד' ויש לבית דין לעקור אף דברים אלו לפי שעה, אף על פי שהוא קטן מן הראשונים, שלא יהיו גזרות אלו חמורים מדברי תורה עצמה. שאפילו דברי תורה יש לכל בית דין לעוקרו הוראת שעה. כיצד? בידין שראו לחזק הדף ולעשות צייג, כדי שלא יעברו העם על דברי תורה, מקים ועונשים שלא כדין. אבל אין קובעים הדבר לדורות ואומרים שההלכה ככו. וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה או לעבור על מצוות לא תעשה, כדי להחזיר רבים או להציל רבים מישראל מלהיכשל בדברים אחרים, עושים לפי מה שהשעה צריכה. כשם שהרופא חותך ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו, כך בעדים מורים בזמן מן הזמנים לעבור על קצת מצוות לפי שעה, כדי שיתקיימו כולם, כדי שיתקיימו כמה שתתקיים כל התורה, ומקריבים איבר בשביל כל הגוף. כדי שאמרו חמים הראשונים, חלל שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. פה יש נקודה מאוד מעניינת, אני חושב, שהיא פתח גדול להרבה דברים, אני חושב שזה לא זכה למספיק תשומת לב ההלכה הזאת. לא זכתה למספיק תשומת לב. הרמב״ם בעצם מדבר כאן על בית דין שמשנה מדרבנן את דין תורה. הוא עוקר את דין תורה. לפי שעה או... לא לפי שעה. אתה יודע מה, הם קובעים לא לתקוע בשופר בראש שנה שחל בשבת. יש מצוות עשה דאורייתא לתקוע בשופר. להלכה לפי הבבלי זה גם בראש שנה שחל בשבת. אבל יש תקנה לרבנן, זה תקנה שלא לא לעשות את זה. אז אומר הרמב״ם, בית דין יכול לעקור דברים מן התורה לפי שעה, שבע תעשה, בקום עשה, הוא לא נראה כל הפרטים, לפי מה שהשעה צריכה. זה נקרא לפעול שלא מן הדין. כמו שהוא יכול לענות שלא מן הדין, הוא יכול גם לקבוע קביעות שהן לא מן הדין. אבל הסמכות היא לא רק סמכות של, של אנישה, אלא גם, גם סמכות לקבוע קביעות. כדאי לשים לב טוב, הסמכות של, של בית דין לענוש שלא מן הדין, היא סמכות מוסכמת. חושב משפט, סימן ב', זה דבר פשוט. אבל הרמב״ם אומר שזה לא דבר שהוא ספציפי לתחום האנישה. להפך, הוא מביא את תחום האנישה כדוגמה לעיקרון רחב יותר. עיקרון שמה שבית דין שרואה שצריך לשנות את דין התורה לפי שעה, יכול לעשות את זה. לא רק שהוא יכול לעשות את זה, לא צריך שום מגבלה. שלא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין מהקודם, יכול להיות גם קטן. והראיה שלו היא הראיה הכי מעניינת. תסתכלו עוד פעם בשורה הראשונה, שלא יהיו גזרות אלו חמורים מדברי תורה, שאפילו דברי תורה יש לכל בית דין לאוקו הוראת שעה. אז ודאי שבדיני דרבנן. אז אני קל בחומר זה. רק עכשיו ראינו שזה שונות דין דרבנן יותר קשה מה ששונות דין תורה.
שוחר, לא לשנות דין תורה. שנות דין דרבנן יותר קשה לשנות תורשנות דין תורה.
זה לא פרשנות.
יותר קשה מלשנות פרשנות בדין תורה. לא יכול לשנות פרשנות לדין דרבנן, נגיד, אין לזה בעיה. נגיד שבית דין אחד עבר פסגדה וזרה, ולא
רק... זה לא בחומה ומניין.
תורה שאלה, לא, רגע, בית דין אחד גזר וזרה, בית דין גדול. דור אחרי זה, בית דין קטן יותר, תורה שאלה איך לפרש את הגזרה הזאת, במקרה מסוים, הם פסקו משהו מסוים. בית דין שאחריו היה עוד יותר קטן, אני מניח שעדיין יכול לשנות. הוא אמר
שצריך לפרש את
הגדרה
המקורית
בצורה אחרת.
אני לא יודע להגיד. לא יודע להגיד לך, לא לגמרי ברור לי.
כל מיני שההשוואה היא לא נכונה.
זה לא
שדברי
תורה, יש שדברי תורה חזקים, אי אפשר לשנות
אותם.
אבל
דברי, כי
קלים לדבר
על
הקורת
דברי התורה עצמם,
זה מתחילה, לא כי להבין שהפרשנות היא שונה. זאת התשובה בשאלה. בעצם מה שאני רוצה לומר פה, זה שהרמב״ם בהלכה ד' מדבר על מנגנון אחר. הרמב״ם בהלכה ד' מדבר לא על לשנות פרשנות או להגיד שהתורה אומרת משהו אחר. לא, התורה אומרת את הדבר המקורי. אני הקובע עכשיו לא לעשות את זה, לא מה שהתורה אומרת.
הוא אומר לעקור.
לעקור, כן.
זה משהו אחר. להקפה הוראת שעה, אין עכשיו צורך, אז עוקרים את זה.
בדיוק.
ושם בוודאי שיש עדיפות לתורה.
נכון, ולכן באמת הקל וחומר שהוא עושה, שאם לדאורייתא אפשר לעשות את זה, אלא לדרבנן ודאי אפשר לעשות את זה, הוא קל וחומר נכון. בפרט, אני מזכיר לכם שגם את ההיררכיה בין הלכה א' להלכה ב' הסברתי לו בגלל התוקף ההלכתי. הלפך, בגלל התוקף ההלכתי, הרי דין דאורייתא היה אמור להיות יותר קשה לשנות מאשר דין דרבנן. אבל הסברתי שמה שזה לא בגלל התוקף ההלכתי, אלא זה בגלל השאלה נגד איזה סמכות אנחנו יוצאים. סמכות של בית דין הקודם או שלא, אנחנו לא פרשים אחרת את התורה. אז לכן בעצם אין כלל כזה שדיני דרבנן הם יותר חזקים או יותר תקפים מדיני דאורייתא. אין בכלל כלל כזה. להפך, דיני דאורייתא ודאי, יותר תקפים, יותר חזקים, יותר קשה לשנות אותם. ולכן הקל וחומר שהוא עושה פה הוא קל וחומר נכון. ואז בעצם מה שהדבר הזה אומר זה שבהלכה ד' מדובר על העקור. עכשיו, מה זה נקרא לעקור לפי שעה? זאת שאלה מאוד מעניינת. נגיד, לא לתקוע בשפר בראש השנה שחל בשבת. לאיזה קטגוריה זה נכנס? אבל מצד שני, אין פה בשום מקום את, את המכניזם הזה. אין בפרק הזה, לא תמצאו. זה הרי לא שינוי הלכתי. החז"ל לא אומרים שהתורה עצמה אומרת לא לתקוע בראש השנה שחל בשבת. זה ירושלמי, אבל הבבלי אומר שלא, זה גזירת דרבנן. אוקיי? אז מה זה? זאת הקפאה כנראה. מה שהוא מדבר בהלכה ד', שיש פה איזושהי הקפאה, נכון? אנחנו מקפיאים את דין דאורייתא בגלל כל מיני נסיבות כאלה.
כן, אבל לפי שעה זה קצת לשון בעייתית.
אוקיי, ומה זה אומר? מה אתה אומר? זה לא מתאים, כי זה לכאורה היה אמור להיות לפי שעה. אבל אתם יודעים, אין שום דבר יותר קבוע מהזמני. צריך להיזהר משינויים זמניים. מה? בסדר, כי היום אין בית דין.
מה? היום אין בית
דין, אבל כשהגזרה נגזרה,
המשמעות שלה הייתה שלא
יתקעו
אלא
בפני
בית
הדין. נכון.
אז
במילה
לא
הייתה כאן
גזרה לבטל את המצווה.
טוב, אבל תכלס עכשיו יש גזרה לבטל את המצווה. עכשיו המצווה בטלה.
זה
נגזרת, זה כלול בזה. עכשיו השאלה היא באיזה מכניזם זה נעשה.
אפשר לומר את זה עדיין לפי שהכל זה בית דין.
אוקיי. הטענה היא ברור, זה באמת לפי שעה. לא רק כל עוד יהיה בית דין. לא רק שכל עוד יהיה בית דין. גם בלי שיהיה בית דין. באופן עקרוני, אני טוען שאם יקום עכשיו בית דין ויקבע שאפשר לעשות את זה, יש לו סמכות לעשות את זה. ושעקרו את הדין תורה, ולא אמרו שזה מה שהתורה אומרת. אלא אנחנו בסך הכל מסירים הקפאה. אנחנו לא משנים. זאת אומרת, יש מצב שבו אנחנו משנים את הדין. יש מצב שבו אנחנו מקפיאים אותו, אנחנו לא אומרים שהוא לא נכון, הוא נשאר שם. לכן אנחנו לא יוצאים נגד דין התורה. אנחנו שמים לטה עליו, את הקומה השנייה עליו, אנחנו בינתיים הוא מוקפא. יכול להיות בהחלט, לפחות כאפשרות, שיבוא היום בית דין, שהוא קטן מהקודמים בכלל לא סנהדרין, אין סנהדרין היום. אבל החכמים של היום מבינים שהיום זה לא נכון. או לא נצרח, בכלל לא נצרח. עכשיו, אם התקנה המקורית לא הייתה איסור דרבנן, לא לאכול עוף בחלב, לא לחלב, אין חיוב מהתורה לאכול עוף בחלב. זה איסור שהוא נשאר, הוא לא הקפאה של דין תורה, הוא רחבה של דין תורה, זאת אומרת, הוא לאסור עוד משהו מותר. אבל אם עצרו משהו שחייבים לעשות אותו, אז כאן זה בסך הכל הקפאה, הרי לא ביטלו את החיוב, דווקא בגלל נצחיות התורה. אז כיוון שכך, יכול להיות שהיום חכמי הדור של היום יגיעו למסקנה שהיום כבר לא צריך את ההקפאה הזאת וזה ייגמר. אין מניעה, אני חושב, פחות באופן עקרוני, אין מניעה שזה יקרה, זאת רק הקפאה, והקפאה במהותה היא לפי שעה. עכשיו, מי קובע מתי נגמרה השעה? אם אין בית דין היום, אז מי יקבע? החכמים שיש היום, מה לעשות? מי אחרת יקבע? אותו היגיון שיש, שחכמים יכולים לעקור דבר מן התורה, הרי אם הם יכולים לעקור דבר מן התורה, אז הם גם יכולים לעקור את העקירה, להחזיר את דין התורה עצמו למקורו. ואת זה הרמב״ם אומר, אין מגבלה, כל בית דין, החכמים שבכל דור, יכולים להחליט לעשות את זה, כי הם אלה שאחראים על מה שקורה היום. עכשיו, השאלה הוא מתכוון רק לסנהדראות, אלא שזה לא תלוי ברמתם, בחוכמה ובמניין, או שהוא בכלל מדבר על כל דור, כל החכמים בכל דור. אני חושב שהוא מדבר על כל החכמים בכל דור. אין סיבה להניח אחרת. כי אתה לא צריך פה בכלל סמכות, אתה בכלל רק אומר שהלפי שעה שהיה פעם נגמר. כמו מה שדיברו אחרים דרבנו גרשום. דרבנו גרשום נגמר לפני לא מעט כמה שנים. הוא היה לאלף שנה במקום. עכשיו הגיע הזמן והתעורר איזשהו דיון. אוקיי, רבנו גרשום קבע את זה לאלף שנה. מה הלאה? אז החכמים הרחיבו את זה. מה זאת אומרת הרחיבו את זה? זאת אומרת, הפוסקים של היום מסכימים שאחרים דרבנו גרשום עדיין בתוקף. למרות שכבר עברו אלף שנה. למה? על סך מה? כי לפי שעה פירושו זה איזשהו משהו שהרחמים בכל שלב יכולים להחליט שזה נגמר, אבל גם יכולים להחליט שזה ממשיך. להפך, משהו קבע לאלף שנה, הטענה היא שאם החכמים בדורות קודמים, נגיד לפני 100 שנה, היו מחליטים שזה כבר לא רלוונטי, לא יכולים לעשות את זה. בהנחה שרבנו גרשום יש סמכות וזה יתקבל, לא משנה כרגע, אבל זאת הייתה הנחה, לא יכולים לשנות את זה, כי לאלף שנה האלה הוא לא השאיר את זה לבחירתנו. אחרי אלף שנה תחליטו לבד. אז אני מביא את זה כמובן כדוגמה מושאלת, כי כל החיים דברנו גרשו לא הייתה בסנהדרין. זאת אומרת, זה לא באמת מוסד שהייתה לו סמכות, ושאלה בכלל מה תוקפו. תוקפו הוא כנראה הסכמת הציבור, לא בדיוק הרבנו גרשו, אבל ברמה העקרונית זה אותו דבר. זאת אומרת, אם את, נגיד בית דין של היום שמחליט לאנוש שלא מן הדין. אין סנהדרין, אין סמוכים, אין כלום, מי שאלה אלכות. בית דין היום מחליט לאלכות את מי שלא יודע מה, אוכל חזיר. הוא יכול? ברור שהוא יכול. שולחן ערוך כתוב. שולחן ערוך נכתב לא לסמוכים, זה נכתב במאה ה-16. זאת אומרת, הלכות שנוגעות רק לסמוכים לא הופיעות בשולחן ערוך. ברמב"ם כן, אבל שולחן ערוך לא. ברור שהסמכות של בית דין להכות ולענוש שלא מן הדין לא תלויה באותם סמוכים, ובוודאי לא בית דין הגדול. אלא מה? הבית דין הרלוונטי לאותו, לדור שבו אנחנו נמצאים. למה? הסברה היא פשוטה, צריך לתפקד. זאת אומרת, איכשהו צריכה להיות איזושהי מנהיגות שמקבלת החלטות כדי להמשיך להוביל את הספינה הזאת. זאת אומרת, זה לא ייתכן ש... אתה יכול להגיד שאת הסמכות הפורמלית אין, אלא רק לסמוכים. אבל מה לעשות עם סמכות לא פורמלית? בעצם זה המקור מראש לדין שליחותיי. דין שליחותיי הוא שמופיע בגמרא, בבא קמא ובגיטין, אומר שבתי דין שאינם סמוכים יכולים להמשיך לדון על זה לפני כמה זמן, אני חושב, יכולים להמשיך לדון למרות שמעיקר הדין צריך בדין סמוכים. בנושאים מסוימים, שכיחה ושפסיידה וכל מיני דברים כאלה. למה, מאיפה זה יתה? אז שליחותיי הוא במשמעות הלשונית, זה מזוג או שזה בא מהחוץ?
הרוח.
נתחיל עכשיו פתאום איזה רוח, ממש. הפירוש המילולי של דין שליחותיי הוא זה שהראשונים מינו אותנו שלוחים. עכשיו, בזמן הגמרא בבבל עוד היה אפשר להבין את זה כפשוטו. כי היו סמוכים בארץ ישראל, פחות בהתחלה, היו סמוכים בארץ ישראל, אז הם מינו את חכמי בבל לדון למרות שלא היו סמוכים. אבל אנחנו מיישמים את זה גם היום. עכשיו, היום אין שום מקום, הסמוכים מתו. אין דבר כזה מינוי שליחות שהמשלח מת. יש קצות שרוצה לומר בדעת הריף שלא. כל האחרונים דוקים את דברה, זה לא שייך. תלוי מזה אם שליחות היא ייפוי כוח או יד העריך. טענה היא שאם זה ייפוי כוח, אז גם אם המשלח מת, זה לא משנה. אם זה יד העריך אתה, אז אתה פועל בשמו, אם הוא לא פה, אתה אין בי למי לפעול. אם זה ייפוי כוח, אז בעצם הוא יתרוקן אליך. עכשיו אתה, השגריר שלו, אתה זה שמייצג אותו. עכשיו אומר הקצות, אם זה ייפוי כוח, אז אפילו אם המשלח מת, עדיין הבן אדם הרלוונטי נמצא פה, השליח. ולכן הוא יכול אולי אפילו לגרש אישה שבן אדם מת. הוא אומר, זה אתה לא יכול לעשות, כי כבר לא יש את איש. לא בגלל הבעיה של השליחות. הברמה העקרונית יש שליחות. והאחרונים יוצאים נגד זה חריפות, אומרים, אין דבר כזה שליחות אחרי שהמשלח מת. זה לא בגלל שהיא לא יש את איש, אבל גם אתה לא שליח גם. אז בכל מקרה, אבל לענייננו, מה שאני רוצה רק לומר, זה שברור שדין שליחותיי הוא, לי ברור, שדין שליחותיי הוא לא יצא מזה שמישהו עשה שם תהליך של מינוי, לא היה טקס מינוי חכמי בבל או חכמי הדורות העתידיים לדון. אלא חכמי בבל או חכמי הדורות העתידיים מבינים שלא ייתכן שלא תהיה סמכות לדון, ומעילה יש פיקציה של מינוי שליחות. זה מינוי שליחות מכללה. שליחות שאומר שאם חכמים היו חושבים על זה, בטוח שהם היו ממנים אותנו, כי הרי לא ייתכן אחר. אז במעילה הם גם מינו אותנו. זה סוג של פיקציה משפטית. ואותו שיקול עצמו, למשל, יש תוספות בגיטין, שם בסוגיה של שליחותה, בדף פ"ח. תוספות שואל, איך אנחנו מגיירים היום? גיור צריך בית דין. בלי זה אין גיור, זה תנאי מכונן. עכשיו, היום אין לנו בית דין סמוכים. עכשיו, מה, זה תקנה דרבנן, תקנת שליחותה הוא שבית דין יכול לגייר, אין דבר כזה. התקנת בית דין... יכולה להיות תקנה שבית דין יכול לדון בדיני ממונות. זה דין שליחותה הוא המקורי. אתה יודע, הוא יכול לדון בדיני ממונות, ואתה תהיה חייב. כי בית דין יכול להפקיר ממון, נכון דברים כאלה. בית דין לא יכול להחליט שחזיר הוא קשה. אז אין דבר כזה. אז אתה אומר שיש תקנת שליחותה, יש תקנת שליחותה, תקנה דרבנן, ש... דיינים לא סמוכים יכולים לדון, הם עדיין רק בית דין מדרבנן. עכשיו אני שואל, האם הגר הזה הוא יהודי? אז אתה אומר לי, הוא גוי מדאורייתא ויהודי מדרבנן, כי הבית דין שגייר אותו היה רק בית דין מדרבנן. זה כמו קניין דרבנן מועיל לדאורייתא, אין דבר כזה. אם הכסף הוא שלי, אז הוא שלי בין מדרבנן ובין מדאורייתא. אנחנו לא חיים בעולם שבו מדאורייתא זה שלי ומדרבנן לא. יש כזה להגיד את זה, אבל זה משונה מאוד. לכן גם בגיור זה ככה. אז איך זה יכול להיות? ככה שואלים כמה אחרונים. הרי אם זה תקנה דרבנן, איך זה מועיל בגיור? אז תוספות אומר, כי זה כמו התקנות שליחותיו. למרות שזה לא באמת מקיים את התנאים, זה אין דבר שאין בו הפסד ממוני, אין בו פסיידה. שכיח או לא שכיח, גם הזה יש לדון אם זה שכיח, אבל אין בו פסיידה. אז זה לא חלה על זה תקנה שליחותיו. מאיפה זה בא? זה בא מזה שברור שלא ייתכן שלא תהיה סמכות לגייר. אפשר להגן את זה גם בגמרא, לא משנה כאלה, שפעם דיברתי על זה. גמרא אומרת לדורותיכם, לכן למשל היום מגיירים גם בלי קורבן, בהוצאת דמים. קורבן, כחלק בתהליך הגיור, היום אין קורבן. בכל זאת, הגר הוא גר, הוא יהודי לגמרי, למרות שלא מביא קורבן. אז יש איזשהו דין של דורותיכם, השאלה מה הוא חל. אבל עוד פעם, יש פה איזושהי תפיסה בסיסית שהיא מתחילה את כל העניין, שאומרת שלא ייתכן שאנחנו נשארים בלי סמכות, אין דבר כזה. אז גם אם זה לא מוגדר ברמה הפורמלית, הסמכות של חכמי הדור הזה, אבל חכמי, מי שכבר קיים בדור הזה יכול ליטול לעצמו סמכויות שלא מן הדין. זה לא מן הדין, כי הדין אומר שאין לו סמכות. אבל בסדר, אבל הסמכות שלו נובעת להסברה הזאת שאומרת שלא ייתכן שאי אפשר יהיה לתפקד. אז זה בעצם מה שאומר הרמב"ם בהלכה ד', יש לבית דין לעקור דברים אלו לפי שעה. מאיפה זה יוצא? לא מובן לזה, אני לא מכיר את זה מקור בגמרא, הסמכות לאנוש לפי שלא מן הדין או כל דברים כאלה. אני לא מכיר שזה מקור. מקור הוא הסברה. הסברה שאומרת שלא ייתכן שנשאר כצון בלי רועה, אוקיי? אז אם זאת הסברה, אז ברור שהסברה הזאת לא תלויה בשאלה אם זה בית דין הגדול, אם הם סמוכים או לא סמוכים. כל דור לפי מי שיש אצלו, כי לא ייתכן שתהיה אנרכיה בשום דור. אז אם באמת הבסיס הוא סברה, אז הלכה ד' באמת לא מוגבלת. וזה נכון לכל החכמים, בכל דור, לפי מה שיש, גם אם זה לא בית דין הגדול, ואם זה לא סמוכים, לא שום דבר. אם חכמים רואים שהשעה צריכה, הם לא יכולים לשנות את דין תורה, הם לא יכולים לבטל תקנות של בית דין שקודם להם, אלא כן הם בידים וגדולים בחוכמה ובניין, הם כן יכולים להקפיד. וזה חידוש אדיר. זה חידוש אדיר, ויש זה אומר שכל שיקולי הסמכות שיש היום לא מפריעים לשינויים בהלכה. בעיניי הלכה ד' זה משהו שהוא מהפכני, אנשים לא שמו לב עד כמה הוא מהפכני, הלכה ד' של הרמב״ם. כי זה בעצם אומר שאין מניעה של שיקולי סמכות בפני שינוי כל עוד הוא נחוץ. זאת אומרת, אם יש שינוי שהוא תוצאה שאתה מפרש אחרת את התורה, אתה לא יכול לעשות את זה. יש תנאים, מפתור בית דין גדול, גדול רבנן וגדול בחוכמה ובינה. אוקיי? פה יש שיקולי סמכות. אבל במקום שבו השעה צריכה, שם, אפילו אם אתה משנה את דין תורה, ובוודאי אתה משנה את הרבנן, הרמב"ם פוסק קל וחומר, אתה יכול לעשות את זה ולא משנה מי אתה. אותה, כל עוד אתה הבית דין המוכר באותו דור, אבל לא משנה מי אתה, למה? כי אתה לא משנה, אתה מקפיא. אתה בעצם אומר, ההלכה הקודמת היא נכונה, אני לא אומר שהיא לא נכונה, אני לא משנה אותה. ואם אני חושב שהיא לא נכונה, זה לא משנה, אני לא יכול לשנות אותה. מה שאני כן יכול זה להקפיא. והקפאה היא בהגדרה לפי שעה. וכמו שאמרנו קודם, אין שום דבר יותר קבוע מהזמני. אז זה הגדרה לפי שעה, והבית דין של הדור הבא יחליט גם הוא, אבל גם הוא יכול להמשיך להקפיא את זה. ובדרך כלל, מה שהגיוני בדור הזה, יהיה הגיוני בדור הבא, עד שבאמת יגיע שלב שבו זה לא נכון. ואז היא מכינה לי. באמת הבית דין של אותו דור ישנה את ההקפאה, יפשיר את ההקפאה, ויחזיר חזרה את ההלכה המקורית. אבל אז זה אומר שכל המגבלות האלה שאי אפשר לשנות דברים, הן נכונות למקום שבו אי אפשר, שאנחנו רוצים לשנות דברים, כי זה לא הגיוני. כי נראה לנו שזה כבר לא נכון. אבל במקום שבו זה מזיק, זה משהו אחר לגמרי. כתבתי משהו על זה כשדיברתי על הקטניות, כשדיברתי על הקטניות בטור שלי, בטור הקונטרוברסלי שכתבתי על זה, אז נגיד, מעבר לשאלה הזאת שבעיניי זה חשש ולא תקנה, שכתבתי שמה או גזרה, אני אומר, מעבר לזה, יש מקום גם להקפיא, או להפשיר הקפאה, לא משנה. אבל במצב שבו דין מסוים, גם אם הוא נכון, אתה מבין שהוא מזיק, אז אתה יכול להקפיא אותו. בלי לגעת בו, לא לשנות אותו, לא להגיד שהוא לא נכון. להקפיא אותו. להגיד שבדור הזה זה כבר לא תקף. בדור הזה, אחרי זה חכמי הדור הבא יחליטו בעצמם. ואז זה אומר שזה לא נמחק מהשולחן ערוך, אלא נוספת על זה עוד מעטפת שמקפיאה אותו. הדור הבא יכול להוריד את המעטפת, להפשיר את הדין המקורי, ולהפשיר אותו למקומו. עכשיו, במקום שבו, וזה אנחנו נראה גם בהמשך דוגמאות, חכמים עשו את זה. כל זה זה רק ההקדמה התיאורטית, אנחנו נראה בהמשך שיש דוגמאות לזה. במקום שבו חכמים רואים שדין מסוים מביא נזק, כאילו לשם, או נזק, או נזקים כאלה אחרים, הם יכולים להקפיא אותו לפי שעה, ועל זה אין מגבלה. אין מגבלה של סמכות. יכול להיות החכמים של אותו דור, שבו מדובר. הם לא רק שמותר להם לעשות את זה, הם צריכים לעשות את זה. זה, כי זה תפקידם. אוקיי. אז זה בהלכה ד', ואנחנו נחזור להלכה ד', כי הלכה ד' היא בסיס גדול להרבה מאוד שינויים שנצרכים לעשות היום, ויש אפשרות לעשות אותם לפי הלכה ד', גם אם לא לפי הלכה א' או ב'. זו הטענה שלי, זו אחת הטענות בספר, גם כשאני מדבר שינויים בהלכה, אני אומר את זה בהרחבה. זאת אומרת, הטענה שבעצם, וזו נקודה חשובה, זאת אומרת, אם אתה חושב שצריך לשנות כי זה לא נכון, אתה בתחום של הלכה א' ב'. זה לא נכון, זה לא נכון, אבל מה לעשות? אפילו בתלתם, יש מגבלות, הרמב"ם ודאורייתא וכו'. אבל אם אתה חושב שזה מזיק, שהשעה צריכה את השינוי, לא שהשעה כבר לא צריכה את הדין המקורי, אלא השעה צריכה שינוי, זאת אומרת, הדין המקורי מזיק. במצב כזה יש לך סמכות להקפיא, ולא משנה מי קבע את ההלכה המקורית ומי החכמים של הדור הזה. גם נגד הגמרא, גם נגד בית דין הגדול, הכל אפשר להקפיא. אין מגבלה. אם אני צודק בפרשנות הזאת להלכה ד' ברמב"ם, אני חושב שכן.
הקפאה זה לא רק בשבע אל תעשה?
מה?
הקפאה זה לא רק בשבע אל תעשה?
בפשטות לא, כי הרמב"ם מביא את הדוגמה להנישה שלו מן הדין. הנישה שלו מן הדין זה בקום עשה. בדין מלכה מי שלא צריך להרקות, הורג את מי שלא צריך להרוג. אתם יודעים שבתי דין גדולים בימי הביניים, הראש, הם קרטו אף לאישה שנאפה. זה עבירה דאורייתא לעשות דבר כזה בלי סמכות, אתה לא יכול לחבול בבן אדם. אבל כתוב שזה בית דין מקים עונשים שלא מיודעים, זה בית דין הגדול שבדור, לא משנה שזה מגבלות שהתפתחו לאורך הדורות. אבל כן, הם עשו דברים כאלה, וזה קום עשה לכל דבר.
אבל ברק עצוי, זה שבע אל תעשה, לא?
לא, חכמים עוקרים דבר מן התורה בשבע אל תעשה. זאת כנראה עקירה קבועה, אם כי ברמב"ם אני אמרתי, אני לא יודע, אני לא מוצא, כמו השופר. אני לא מוצא ברמב״ם קטגוריה כזאת, לכן הרמב״ם לא מבחין. בגמרא באמת כתוב שכשחכמים באים לעקור דבר מן התורה, הם עוקרים אותו בשבע אל תעשה. אבל השאלה היא על מה מדובר. האם הם מבינים שהם משנים את דין תורה לגמרי, כי הם מבינים שזה כבר לא רלוונטי, זה היה פעם וכבר לא רלוונטי לגמרי, או שזה הקפאה לפי שעה. אם אני צודק ברמב״ם, הקפאה לפי שעה זה לא נאמר. יותר מזה אני אגיד, הרייבד ותמים דעים. ויש לזה עוד בתוספות בכמה מקומות, כמה ראשונים כותבים, שבמקום שהשעה צריכה עוקרים גם בקום עשה. יש לי כמה דוגמאות. למשל, דוגמה מובהקת לעניין הזה, זה דיני מוסר. דיני מוסר, גמרא בבא בתרא, קי"ז נדמה לי, בבא קמא. קי"ז מובא להלכה ברמב"ם, בשולחן ערוך, בכל הפוסקים. מובא להלכה, אפשר להרוג מוסר ממון. להרוג אותו. עכשיו, אין לך עקירה בקום עשה יותר מזה. יותר להרוג בן אדם בלי קביעה של בית דין של 23, בית דין סמוכים. וגם בית דין של סמוכים, על מה? על מוסר אין דין מיתה. איזה עבירה הוא עשה? יש עליו דין מיטה, יש דינים מיטות, כתוב בהלכה, מה חייבים מיטה? דין מטרה והכל. במוסר יש תקנה שנכתבה אחרי שכבר בכלל הייתה סמכות לקבוע דיני, כבר לא הייתה סמכות לקבוע דיני מיטה. והם קבעו שדינו למיטה וזה מובא בפוסקים, להלכה. עכשיו יש כאלה שרוצים לטעון שזה בגלל החשש העתידי שזה יגיע לנפשות, כי הבן אדם מתגונן והמלך יערוק אותו ואז יגיע כמו בבבא מחתרת. הם שם עושים בעצם את אותו פטנט. אני גם בבא מחתרת, וגם פה אני לא מסכים. הפשט הוא לא כזה. וגם רואים כמה פוסקים, כותבים מפורש. בלי קשר לשאלה אם זה יגיע לידי נפשות בסוף. ולרוב אותו בגלל שהוא מזיק, כי השעה צריכה. אז פה זה ממש קום עשה. והרמב"ם מכניס את זה להלכה ד', את הענישה בקום עשה, כדוגמה לאותה הקפאה שעליה הוא מדבר.
זה
לא, היתר. יותר, ברור שבמקום שאתה חושש, זה משהו סדרתי, זה משהו, לא מישהו שפעם אחת מצב זה, אבל מישהו שיש, הוא הולך לעשות לנו צרות צורות, לשפש לנו את החיים. ואף אחד לא יכול לעשות לו כלום, כי אין לנו בית דין ואין שום דבר, אז עושים לו סמיכה, מה שנקרא. את המשטרות הפרטיות של העולם החרדי מבוססות על זה. כיוון שהם לא מקבלים את הסמכות של בתי המשפט ושל החוק וכו'. עכשיו, אנרכיה הרי, זה לא אופציה, זה לא יכול להיות, אז מה עושים? אז הבית דין, אם כבר עושים את זה כמו שצריך, זה גם מגיע למצבים שסתם אנשים נוטלים את הזמן לידיים. אבל יש כאלה שפועלים תחת הנחיה של בית דין מסוים. סיפרתי לכם פעם שהציעו לי לעשות את זה עם איזה סרבן גט שישב בארצות הברית, כשהקמנו, כשרצינו לבטל קידושים, אז אחד האנשים שדיברתי איתו שעוסק בתחום הזה, דיין באיזשהו מקום, אמר לי, תראה, אני מכיר אנשים בארצות הברית שהם יטפלו בו אם אתה רוצה. אז יכריחו אותו לתת גט, אז אתה לא תצטרך את הפסק דין הזה של ביטול קידושים וכולי. עכשיו, הוא אמר לי, הם עובדים, חששתי, אמרתי, מה זאת אומרת, מה זאת אומרת, אלימות כזאת? אבל לא, לא, יש דיין לבית דין שמנחה אותם, אומר להם, מתי כן, מתי לא, הם עובדים לפי פסקי דין. אז של דיין מוכר, כך שהכל בסדר. אני אמרתי שאני לא משתמש בדברים כאלה. אבל יש מאחורי איזו תפיסה. התפיסה היא כמובן קודם כל שלא מכירים בתמכות של המוסדות הקיימים. אבל once לא הכרת בהם, אתה צריך לייצר משהו אלטרנטיבי. ואז אתה אומר, טוב, אז הבית דין הזה יחליט מתי כן ומתי לא, וזה לא מן הדין. זה לא מן הדין, הוא לא עובד לפי הכללים, כי השעה צריכה, צריך לעשות סדר. אוקיי? אז זה בעצם הלכה ד' של הרמב"ם. הלכה ה', אני רוצה לגמור לפחות את הפרק הזה היום, בית דין שנראה להם לגזול גזל לתקן תקנה או להניג מנהג שצריכים להתיישב בדבר ולעידה תחילה אם רוב הציבור יכולים לעמוד בהם או אם אין יכולים לעמוד, ולעולם הם גוזרים גזל לציבור אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. ההלכה הזאת עוסקת בשאלה איך אתה ניגש לגזול גזל, לא מה קורה אחר כך. אתה ניגש לגזול גזל, אתה צריך להעריך מה יהיה גורלה, האם הציבור יקבל אותה או לא יקבל אותה. אם אתה מעריך שלא יקבל אותה, אל תלך עם ראש בקיר, אל תגזור את הגזרה הזאת. הלכה ו, הרי שגזרו בית דין גזרה ודימו שרוב הקהל יכולים לעמוד בה, כי אחרת בכלל לא יכולים לגזור, אבל הם העריכו שכן. ואחרי שגזרו הפקפקו העם בה ולא פשטה ברוב הקהל, הרי זו בטלה ואינם רשים לחוף את העם ללכת בה. כאן אפילו נראה שלא צריך ביטוי של הבית דין עצמו לקבוע שהיא בטלה, היא בטלה מאליה, הם לא יכולים בכלל לכפות, אפילו לא נרצו, הם לא יכולים לכפות את העם ללכת בה כי היא בטלה. כמובן עולה השאלה כמה זמן צריך לחכות ומתי אנחנו מחליטים שלא, בסדר, אני לא יודע, אבל מתי שברור שזה כבר לא פשט, אז זה בטל וזהו. זה מדבר בניגוד להלכה ה' על המצב דה פקטו, לא על ההערכה מראש מה יקרה, אלא על מה שקרה בפועל, ולא פשט. הלכה ז', גזרו ודימו שפשטה בכלל ישראל, ועמד הדבר כן שנים רבות, לאחר זמן מרובה עמד בית דין אחר ובדק בכל ישראל, זה ראה שאין אותה הגזרה פושטת בכל ישראל, יש לו רשות לבטל, ואפילו היה פחות מבית דין הראשון בחומר ומניין. מאוד עדין, שימו לב. פה צריך כבר בית דין. לא צריך לגדור בחומר ומניין, אבל כן צריך להיות בית דין. למה? כי זה פשט. זה סוגיה מעבר. פשט ונסוג, ואחרי זה שוב פשט. השאלה היא האם, מה קורה אם זה פשט, ואחרי זה פתאום הציבור מפסיק לציית. זה נקרא, זה לא פשט. הרי ברגע זה כבר פשט, אז זה נתפס. עכשיו זה תקף. עכשיו שהציבור מפסיק לקיים את זה, אז הציבור הוא עבריין. כי התקנה כבר תקפה. אז אומר הרמב"ם, זה נכון, באופן עקרוני זה לא בטל, גם אם הציבור לא, אבל זה כן יש הנחה במובן הזה שבית דין כשבא לבטל את זה לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. בסדר? אז יש משמעות לעניין הזה שזה חזר, זאת אומרת, נסוג, כאילו, פשטו. וכל בית דין, אולי רק משפט על העניין הזה, אני חושב שדיברתי עליך יותר מפעם אחת. למה צריך את ההתפשטות הזאת בציבור? בדרך כלל מבינים שהתפשטות בציבור זה כדי לראות שאתה ריאלי. זאת אומרת, אתה צריך להבין שאתה לא חי בחלל ריק. הקביעות שאתה ראתה, הכוונה הדיין בבית הדין, בית דין הגדול בדרך כלל, שהוא קובע משהו, זה אמור להתיישם על ידי העם שבשדות. וזה שאתה בבית הדין, או אתה כתלמיד חכם, יכול להתנהל כך, יכול להיות שהאדם בשטח לא יכול להתנהל כך. קשה לו, בכל אופן. אתה צריך להתחשב בזה. צריך להיות, זה לא יקרה דין, זה תקנה שלך או גזירה שלך. אז אתה שים לב שההלכה פונה לכלל הציבור, לא רק, לא רק אליך, ולפעמים אתה צריך להיות מודע לזה, ולכן אם זה לא פושט בכלל הציבור, אז כנראה שצריך בכל זאת להתפשר פה, ולא לעשות את זה, למרות זה הדבר הנכון. מה שאני כתבתי ואמרתי כבר בכמה מקומות, אני חושב שזה לא כל התמונה. אלא הטענה שאם זה לא פשט בכלל הציבור, אז זה לא נכון. ושתורה אמורה להיות תורה כזאת שיכולה להתיישם על ידי האדם הסביר. אם היא לא יכולה להתיישם על ידי אדם הסביר, זה לא שאני צריך להתפשר. אלא אם זה לא יכול להתיישם על ידי אדם הסביר, זה אינדיקציה לזה שמראש טעיתי. זה לא נכון שזה מה שהתורה אומרת. לא ייתכן שהתורה דורשת מאיתנו משהו שהאדם הסביר לא יכול לקיים אותו. לא התורה, באמת, זה דין דרבנן במקרה הזה, אבל לא נכון לקיים משהו שהאדם הסביר לא יכול לקיים אותו. אבל לא נכון, לא כי מתפשרים. בעצם זה נכון. אלא לא, מתברר שזה פשוט הייתה טעות בהחלטה. לא נכון לעשות את זה. אוקיי?
פעם על איזשהו חוסר תאום בין ו' וז', כי בו' אתה אומר שברגע שהעם מפקפק והיא לא פושטת, אז היא בטלה בטלה ללא כל שינוי, פשוט בטלה, לא צריך להתכנס עם בדין.
למה זה סתירה?
בז' כתבו שוב, גזרו ודיברו ש...
זה עמד הדבר שנים רבות.
מה?
זה עמד הדבר שנים רבות.
בסדר, גם שם דימו שרוב הקהל יכולים לעמוד בה. גם דימו.
דימו. מהי לתקפות של התקנה? זה שזה יפשוט, לא שהם ידמו שזה יפשוט. צריך שזה יפשוט. ברגע זה פשב זה תקף. עכשיו אם זה נסוג חזרה, עכשיו זה יכול לא מתבטל מאליו, אבל נכון, בית קטן גם יכול לבטל את זה. זאת אומרת, יש הנחה, אבל זה לא מתבטל מאליו. בהלכה ו' זה מתבטל מאליו, זה לא פשט, אם רק דימו, זה מתבטל מאליו. את הטענה שלי בעצם, זה שהדרישה שזה יתפשט בכלל הציבור, זה פידבק לבית דין. זה דיברתי באחד הטורים, אמרתי שיש לפעמים שכל של תורה שהוא שכל עקום. אתה יושב בבית הדין או בבית המדרש, אז זה נראה לך נורא הגיוני ומבריק, יש לך חילוקים נהדרים שבאמת מסבירים למה זה נורא הגיוני. אבל מי שמכיר את החיים בשטח ואת החיים של הציבור, מבין שזה שטויות. ולתאמים השכל המורכב, האנליטי, המתוחכם, הלמדני, הוא מוביל למסקנות טיפשיות. כי זה לא עושה שכל. הבאתי, כשדיברנו על זה, את מה שבני לאו כתב פעם, קראתי שהוא כתב פעם ש... אחד הבעיות הקשות של הדור הזה שהמנהיגות עברה מרבני קהילות לראשי ישיבות. כי ראשי ישיבות מתמודדים מול ילדים בגיל 18. עכשיו נגיד הישיבות הטובות, אז זה אתגר לא פשוט. זה התמודדות קשה, זה חבר'ה שלא מבטרים לך. אבל הם בודקים אותך על הברק האינטלקטואלי, על העקביות, על המקוריות של הרעיון.
לא על המציאות.
כן, כשאתה רב של קהילה, אז אתה מקבל פידבק, שמע, עזוב, זה לא כשכל, זאת אומרת, אתה כנראה מבוגר, הוא כבר לא משחק איתך משחקים של לוגיקה. הוא אומר לך, תשמע, זה לא common sense, זה לא הגיוני. עכשיו, ברגע שהמנהיגות היא מנהיגות של ראשי ישיבות, הם לא מקבלים פידבק, נכון. ואמרתי שם, אני חושב שגם, כשבא אל הבן אדם, מישהו שליוויתי אותו, קצת, בא התשובה שליוויתי אותו קצת, והוא אמר לי, תשמע, מהירים מכל מיני הערות, אני לא מתאר להבין שהשם שלו הוא משם ישראלי כזה, שהוא פס נשתתו, שמעתי את זה ליאנקל או משהו ככה, יותר בסובי. או אל תלך עם איזה תיק של סטודנטים כזה, או אלפניים, או מין כזה, זה מכובד, קצת לתניימם כזה, לא, כמו אברך. בקיצור, הוא לא מבין מאיפה זה בא, ואז ככה, אחרי זה, סוף השיחה שלו, התחלתי לחשוב על זה, שיש משהו מדיניות החרדית היום שהוא מאוד בעייתי, בגלל שהיום כשיוצאת חומרה חדשה או איזשהו מנהג חדש או תקנה חדשה כזו או אחרת, זה לא נמדד מול הציבור. זאת אומרת, אם זה לא מתפשט בציבור, אז זה אומר שהציבור הזה כנראה לא רציני, אנחנו מתייחסים רק לבני תורה. ואז מה שקורה זה שאתה לא מקבל את הפידבק שחזל דרשו לתקנות כאלה. חזל דרשו שתבדוק את זה מול העם שבשדות. אבל אם אתה מצמצם את זה רק לאלה שמקבלים, אז אתה לעולם לא תקבל פידבק. כיוון שכל מי שלא מסכים, אז הוא ממילא לא נחשב, הוא לא רציני. אנחנו מדברים רק עם מי שכן. וכתוצאה מזה נוצר מה שנקרא פידבק חיובי, כי המשוב חיובי נוצרת התפוצצות. כי המשוב הזה אמור לרסן את ההתפשטות הזאת שלא תהיה בלי גבול, שיהיה עם היגיון. ברגע שאין לך משוב, אז אין מתפוצץ, זאת אומרת, אין שום בקרה. אז אתה מגיע באמת לדברים הזויים. ולכן אני חושב שההלכה הזאת היא הלכה מאוד משמעותית, כפידבק אמיתי, לא בגלל פשרה הכרחית. אוקיי.